סימן שין למד אי סעיף ב', כהמשך למה שלמדנו בסעיף הקודם על חבית שנשברה ותחולת החבית נשפכת לארץ ונפסדת, חששו חז"ל שמיה מותר לו להציל את תחולת החבית ללא הגבלה, הוא יחפש ויביא כלים נוספים כדי להציל מה שיותר מתחולת החבית, ואז מתוך שאדם בעול על ממונו הוא ייקשל ויביא כלים נוספים בשבת דרך רשות הרבים כדי להציל כמה שיותר. או חששו חז"ל שמתוך שאדם בעול על ממונו הוא עלול להיקשל ולתקן את החבית בשבת. לכן הגבילו חז"ל ואמרו שכאשר עירה ונשברה חבית בשבת, אם הוא מציל בכמה כלים לא יציל יותר ממזון ג' סעודות, כי חוששים שמא מתוך בהילותו להציל הוא יביא כלים נוספים דרך רשות הרבים, או שהוא יתקן את החבית. אלא אם כן הוא מציל בכלי אחד, בכלי אחד מותר לו להציל כל כמות שהוא רוצה. כל זה למדנו בסעיף הקודם. כהמשך לכך עוסק השולחן ערוך בסעיף שלנו בחבית שעומדת על הגג ונשברה, והמשקה שבתוכה מקלח וזב מהגג לארץ. ושוב, כמו שלמדנו לעיל, הוא יכול להניח כלי אחד בארץ תחת הקילוח שזב מהגג כדי לקלוט את היין שזב, כדי לקלוט את המשקה שזב מהחבית השבורה מהגג לארץ. אבל אסור לו לאחוז באוויר כלי ולקלוט את היין הנשפח ולשפוך אותו לתוך הכלי שמונח למטה בארץ, כי זה נחשב שהוא מציל בכמה כלים. מלבד הכלי שמונח בארץ אסור לו להחזיק כלי נוסף בידו ולקלוט את היין שנשפח, לקלוט אותו באוויר ולשפוך אותו לכלי שמונח בארץ, כי זה נחשב שהוא מציל בכמה כלים. בכלי אחד בלבד מותר לו להניח את הכלי בארץ ולקלוט כמה כמות שהוא רוצה, אבל אסור לו בנוסף לכלי שמונח בארץ לאחוז ולקלוט באוויר יין ולשפוך אותו לכלי שמונח בארץ. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, אם נשברה חבית בראש גגו והיין מקלח ונשפך לארץ, מביא כלי ומניח תחתיה, מותר לו להביא כלי אחד ולהניח את אותו כלי בארץ תחת הקילוח שזב דרך הגג מהחבית השבורה, ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט לקבל מן הקילוח באוויר לאחר שירד מן הגג. אסור לו להביא כלי נוסף מלבד הכלי שמונח בארץ, אסור לו להביא כלי נוסף לקבל את הקילוח בעודו באוויר ולשפוך מאותו כלי שבידו לכלי הגדול שמונח בארץ, כי זה נחשב שהוא מציל בכמה כלים. וכן ממשיך השולחן ערוך, ולא יביא כלי אחר ויצרף אותו לראש הגג. אסור לו להביא כלי נוסף ולהצמיד אותו לגג כדי לקבל בתוכו את היין שנשפך מהחבית השבורה ולשפוך מאותו כלי לכלי הגדול שמונח בארץ. ושוב, מהסיבה הזאת, כי זה נחשב שהוא מרבה בכלים, הוא מציל בריבוי כלים, אסור להציל בשבת על ידי ריבוי כלים, שמה ישכח ויביא כלים נוספים דרך רשות הרבים. המשתבור מביא מחלוקת, האם באופן כזה שהוא קולט או מצרף מותר עד ג' סעודות, כמו שלמדנו בסעיף הקודם, או אפילו עד ג' סעודות אסור. כי ייתכן שיתירו להרבות בכלים ולהציל ביותר מג' סעודות רק כאשר הכלים מונחים בארץ, לא כאשר הוא קולט או מצמיד. מסיים השולחן ערוך, שזה הכל כאשר יש כלי אחד שמונח בארץ שלתוכו נשפך היין מהגג מהחבית השבורה, ומלבד אותו כלי אסור לו לצרף כלי נוסף, אבל מותר לו להציל בכלי אחד בלבד. מותר לו להציל בכלי אחד בלבד, בין אם אותו כלי מונח בארץ ובין אם אותו כלי הוא אוחז אותו בידו וקולט את המשקה שנשפך באוויר. גם משתבור מוסיף שבכלי אחד מותר לו להציל אפילו ביותר מג' סעודות. כל מה שלמדנו כאן על איסור זה רק כאשר הוא מציל בכלי נוסף מלבד הכלי שמונח בארץ, אבל בכלי אחד מותר לו להציל ביותר מג' סעודות, בין אם אותו כלי אחד מונח בארץ ואפילו אם אותו כלי מונח בידו והוא קולט מהאוויר או שמצרף אותו לגג, שאז גם מותר. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ב'. בסעיף ב' מביא השולחן ערוך שיש אופן שבו מותר גם לקלוט ולצרף. יש אופן שמלבד הכלי שמונח בארץ מותר להביא כלי נוסף ולקלוט את היין באוויר, או לצרף את הכלי לגג ולקלוט בתוכו את היין שנשפך מהחבית השבורה. מהו אותו אופן? באופן שיש לו אורחים. באופן שיש לו אורחים מותר לו להניח כלי אחד בארץ, ובנוסף לכך גם לקלוט ולצרף בכלי נוסף. אבל בתנאי שקודם הוא יזמין את האורחים, ואחרי שהוא כבר הזמין את האורחים, אם נשברה לו חבית, מותר לו גם לקלוט ולצרף. אבל אסור לו קודם לקלוט ולצרף על דעת שאחר כך הוא יזמין את האורחים. וגם שלא יערים להזמין אורחים כאלו שלא צריכים לאכול. דהיינו, נשברה לו חבית בראש הגג, הוא רוצה להציל את המשקה שנשפך על ידי קליטה וצירוף, אבל אסור, כמו שלמדנו ליל, אסור להרבות בכלים. אז מה הוא עושה? הוא מזמין אורחים כאלו שלא צריכים לאכול, ואז מותר לו גם לקלוט ולצרף. זה נחשב להרום מביא אסורה. כך פוסק השולחון אורך נקרא בפנים. נזדמנו לו אורחים, מביא כלי אחד וקולט, כלי אחד ויצרף, מלבד הכלי שמונח בארץ. אבל לא יקלוט ויצרף ואחר כך יזמין האורחים, רק כאשר האורחים כבר מוזמנים, אז מותר לו לקלוט ולצרף. אבל אם האורחים עדיין לא מוזמנים, אסור לו לקלוט ולצרף על דעת להזמין את האורחים אחר כך. כמו כן, לא יערים לזמן אורחים שאין צריכים לאכול. המשתבר מביא שהרמב"ם מתיר להרים, אבל שולחן ערוך אוסר להרים, דהיינו, כאשר הוא רוצה להציל על ידי קליטה וצירוף, ואסור, אז יזמין אורחים כאלו שלא צריכים לאכול, זה נחשב להרום. ומי הוא? אם עבר ועשה שקלט ואחר כך זימן אורחים, הדין הוא שמותר. בדיעבד, המשתבר מדייק מזה שאם הוא לא זימן, גם בדיעבד אסור לו ליהנות מזה, רק עד מוצאי שבת. ואם היה בשבת, או ששכח שהוא שבת, מותר לו ליהנות מזה אף בשבת עצמו, גם לו וכל שכן לאחרים. תלולוי של דובור, אסור להרבות בכלים לצורך הצלת תחולת החבית, מהייטיימה, אסור להציל בכלי נוסף מלבד הכלי המונח בארץ, אלא אם כן הוא הזמין אורחים, שאז מותר גם לאחוז כלי בידו ולקלוט בו את היין באוויר, או לצרף כלי, דהיינו להצמיד כלי סמוך לגג כדי לקלוט בתוכו את היין, ולשפוך אחר כך את היין לתוך הכלי הגדול המונח בארץ. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ד'. בסעיף ד' עוסק השולחן ערוך באופן שהיין שזב מהחבית הוא יין שאינו ראוי. ביין כזה שהוא אינו ראוי, יש בעיה להניח תחתיו כלי כדי לקלוט את אותו יין שנשפח, משום שהוא מבטל כלי מייחונוי. הכלי שהוא מניח תחת היין יהיה אסור בטלטול. כגון יין שזב מהענבים שהענבים לא נדרכו עדיין. באופן כזה, יין שזב מענבים בשבת, כמו שלמדנו לעיל בתחילת סימן שינחוף, היין הוא אסור, גזירה שמא ישחוט. אז באופן שהיין שזב הוא יין שזב מענבים, היין הזה הוא אסור, גזירה שמא ישחוט, יש בעיה להניח תחת אותו יין כלי, כי על ידי זה הוא גורם שהכלי יהיה אסור בטלטול. יש כאן בעיה של מבטל כלי מייחונוי, הוא אוסר את הכלי בטלטול. אז מהי העיצה שיהיה מותר להניח תחתיו כלי כדי לקבל את היין האסור ולא יהיה בזה בעיה של ביטול כלי מאיכונוי? נקרא את השולחן ערוך בפנים. אומר השולחן ערוך, אם יזוב תירוש מגיגית של ענבים שעדיין לא נדרכו. ענבים שכבר נדרכו, מסביר המשנה ברורה, המשקה שיוצא מהם מותר. כי גם אם הוא יסחוט את הענבים, אין בזה בעיה של סויכת, כי הענבים כבר סחוטים, כמו שמבואר ליל בתחילת סימן שינחוף. אבל תירוש שזב מענבים שלא נסחטו, המשקה אסור, וממילא אסור להניח תחתיו כלי, יש בזה בעיה של מבטל כלי מייחונוי. אם יזוב תירוש מגיגית של ענבים שעדיין לא נדרכו, שנמצא אותו דלף אינו ראוי, שהרי המשקים שזבו אסורים, ואינו רשאי לשום כלי תחתיו מפני שמבטלו את אותו כלי מייחנו. אז כיצד יעשה בכל זאת כדי שיוכל להניח כלי לקלוט את אותו יין אסור? אומר שולחן ערוך עיצה, יניח שם מיטתו שולחנו, ואז יהיה אותו דלף לפניו גרף של ראי, ויכול להניח שם כלי לקבל הדלף כדי שלא יעשה שם טיט. דהיינו, יקבע את משכנו, יקבע את מושבו שם באותו מקום, וממילא הדלף שנוזל הוא גרף של ראי, מותר לטלטל מוקצה, מותר לבטל כלי מייחונוי כדי למנוע מצב של גרף של ראי. ממילא זאת העצה, יניח שם את אותו שולחנו, אותו דלף יחשב כגרף של ראי, ואז הוא יוכל להניח שם כלי כדי לקבל את הדלף. וכשיתמלא הכלי, לא יזרקנו בכלי אחר, שלא יבטלנו מייחנו. אם אחרי שהכלי שהוא הניח שם יתמלא, שלא יניח אותו בכלי אחר של היתר, כי אז הוא מבטל את הכלי השני מייחנו, אז מה כן יעשה? אלא מריקו בתוך הגיגית שזבו המשקים ממנו, שהיא מבוטלת כבר מייחנה על ידי המשקים שבא משום משקים שזבו. אחרי שאותו כלי מתמלא, לא ייקח וישפוך אותו לכלי אחר של היתר, אלא יחזיר אותו חזרה לחבית. ואותו חבית כבר מבוטלת מייחנו, כי בתוכה הרי נמצאים המשקים שזבו מהענבים. המשנמור הביא כאן עיצה נוספת בסעיף קטן תסבוב, שייתן כלי מים תחת הדלף, ואז היין שנשפך לתוך הכלי הוא מתבטל במים, ומכיוון שהוא מתבטל מיד במים אז הוא לא נחשב לביטול כלי מייחונוי. יש כאן נידון האם גם כשהאיסור מתרבה גם אז הוא יכול לסמוך על זה שהיין מתבטל בתוך המים. הוא מביא בשם המוגן אברום שגם כאשר האיסור מרובה מהמים גם הדין הוא שאפשר להקל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף A. בסעיף A עוסק השולחון אורך בעניין של עובדין דחויל. כאשר התפזרו לו פירות בחצר, אומר השולחון אורך, אסור לו ללקט את הפירות ולהניח אותם בתוך סל או בתוך קופה. יש בזה איסור של עובדין דחויל. נקרא את דברי השולחון אורך. אומר השולחון אורך, נתפזרו לו פירות בחצר אחת אינה ואחת אינה, מלקט מעט מעט ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל או לתוך הקופה. המשנה ברורה מסביר שאסור לו ללקט ולתת לתוך הסל והקופה, משום שזה כעובדין דחויל. כאשר הוא מקבץ את הפירות ונותן אותם לתוך הסל והקופה, יש כאן עובדין דחויל. יש כאן נידון בביאור הלוכה, מה שהשולחון אורך כותב, מלקט מעט מעט ואוכל. האם מותר דווקא כאשר הוא אוכל, או שרק לתוך הסל והקופה אסור, ואוכל זה לאו דווקא? כל האיסור הוא רק כאשר הוא נותן לתוך הסל והקופה, אבל אם הוא לא נותן לתוך הסל והקופה, גם אם הוא לא אוכל זה מותר. עוד אומר השולחון ערוך, שזה הכל כאשר הפירות התפזרו אחת אינה ואחת אינה, אבל פירות שנפלו במקום אחד, פירות שנפלו במקום אחד, מותר לו ללקט אותם ולהכניס אותם לתוך הסל, ואין בזה משום עובדין דחויל, כי הם לא מפוזרים. ואם נפלו במקום אחד, נותן אפילו לתוך הסל, אלא אם כן נפלו לתוך צרורות ואפרוריות שבחצר, שאז כאשר הם מעורבים בצרורות ואפרוריות שבחצר, גם אם הם נמצאים במקום אחד, אומר המשנבור הזה, נחשב כעובדין דחויל, שאז מלקט אחד אחד ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל ולא לתוך הקופה. כאשר הם מעורבים עם אפר וצרורות שבחצר, יש בזה עובדין דחויל גם כאשר הם במקום אחד. והמשתבור מוסיף שאפילו אם בדעתו לאכול אותם לאלתר, כי אם הוא לא רוצה לאכול לאלתר, בכל מקרה יש כאן בעיה של בוירר, אז גם כאשר הוא רוצה לאכול לאלתר, יש בזה בעיה של עובדין דחויל, כאשר הוא מלקט אותם בתוך הצרורות והאפר שבחצר.